האזינו לדרשת שבת הגדול מפי הרב חנוך גבארד.
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. אם עכשיו אנחנו בשבת הגדול, אז גם השלום צריך להיות גדול. ערב שבת שלום גדול. ערב שבת הגדול, שלום גדול, הכל שיהיה גדול, שבת הגדול. אני רוצה ברשותכם רבותיי קצת לשים זכוכית מגדלת על קורבן פסח, שבעזרת השם, בעזרת השם, נזכה להביא עוד השנה בחצר בית המקדש ביום שלישי, מתי בדיקת חמץ? שלישי בלילה, כן. למה? ביום רביעי, ערב פסח. שימו רבותיי, אנחנו בשבוע שעבר קראנו בתורה על שני סוגים של קורבן שלמים. האחד, שלמים רגילים. מה זה שלמים? אומר רש"י, מביא מה שחז"ל אומרים, קורבן שעושה שלום. כי בקורבן הזה יש חלוקה צודקת, גם לכהנים יש את החלק שלהם, גם הבעלים שמביא את הקורבן מביא, מקבל נתח הגון, וגם על המזבח יש את החלבים ואת הדם, הכל מסודר, שלמים. זה קורבן שלמים רגיל. אותו, כפי שכתוב בסידור, מופיע ממסכת זבחים פרק איזו מקומן, ששלמים נאכלים לשני ימים ולילה אחד. כלומר, אני מגיע ביום ראשון בבוקר, נגיד בתשע, עשר בבוקר לבית המקדש, עם קורבן שלמים, אני יכול לאכול אותו ביום ראשון כל היום, וכל הלילה, ולמחרת ביום שני עד הערב. שני ימים ולילה אחד, הלילה שבאמצע. בהחלט מספיק זמן. כמה בשר יש בכבש, אני יודע מה, תלוי גדול או קטן, אני מניח 20 קילו. 20 קילו, אני בא עם משפחה גדולה, כמה דודים, כמה בני דודים, בכל אופן, לא בן אדם, יש סיבה, אני יודע מה, היה משהו נחמד בבית. אז 20 קילו לאכול במשך יומיים, קצת לארוחת בוקר, קצת לארוחת צהריים, אחר כך אחרי צהריים נזמין חברים אחרים, נשאר הרבה בשר על האש, אז למחרת בבוקר נזמין עוד אחרים. בקיצור, לא בעיה להשתלט תוך יומיים עם תכנון מראש, כמובן, על 20 קילו. עכשיו, השלמים הנוסף הוא קורבן תודה. זה גם שלמים. אבל קורבן תודה יש כמה שינויים. קודם כל, קורבן תודה חייבים להביא. קורבן שלמים זה משהו התנדבותי. קורבן תודה חייבים. אלה שחייבים תודה, אסיר שישתחרר, חולה שהבריא, מי שחוצה ים מגיע בשלום, או חוצה מדבר, עוברי מדברות, חוצה ימים. כל אלה חייבים תודה, קורבן תודה, ומה שאנחנו היום עושים בבית הכנסת, ברכת הגומל. קורבן תודה שונה מקורבן שלמים. קורבן תודה נאכל רק ליום אחד. אני בא ביום ראשון בבוקר עם קורבן תודה, אני צריך לגמור אותו עד למחרת בבוקר. היום, היום בלבד. עכשיו, אנחנו הרי יודעים שבהרבה דברים חז"ל עוד עשו גדר כדי שלא לפספס את הזמן, אז זה רק עד חצות. המשנה הראשונה במסכת ברכות. כלומר, אני מביא קורבן תודה, לא ליומיים, היום עד שאני מגיע ב-10, 11, כי הגעת לבית המקדש, מחר יש לך כל היום, מ-7 בבוקר, מ-5 בבוקר יש לך זמן יום שלם, לא. אתה הגעת ב-9, 10, 11, 12 בבוקר, מותק שלי, עד היום בלילה אתה גומר את הכל. בסדר, נשתלט. רגע, 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 מה את נשתלט? תשמע, ביחד עם קורבן תודה צריך להביא 40 לחם. רבותיי, 40 לחם זה לא 40 לחמניות. זה 40 כיכרות חלה כמו של חתן ששמים בשולחן הנשיאותי. 40, אני יודע מה, לא יודע כמה, אני סתם אומר 4,000 קילו. זה משהו כמו 30, 40, 50 קילו. הרבה, 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 הרבה. ואומרים, עכשיו התודה היא גלל ללחם, הלחם גלל תודה, אחד קשור בשני. כמו שאת הבשר אסור להשאיר עד הבוקר גם את הלחם, זה לחם קדוש. אופה, זה כבר פרויקט. אתה נותן לי עכשיו אותו קורבן כמו של שלמים, אבל עם צמצום זמן האכילה, צמצום גדול. כי קורבן שלמים, לא שיש יומיים הזה כפול, זה הרבה יותר מכפול. מהיום שאני מקריב, עד שאני מקריב, עד שנהיה 2 בצהריים, אז יש לי רק חצי יום. למחרת, לקורבן שלמים יש יום שלם. לקורבן תודה אין כלום. עד הערב, זהו. ועוד אתה מוסיף לי כאן 3,000 קילו לחם, איך אני אעשה את זה? איך תעשה את זה? בעיר עתיקה יש ישיבת פורת יוסף, ישיבת תורת כהנים, ישיבת אש התורה, יש עוד ישיבות שאני לא מכיר, אני לא מטייל מהישיבה של הרב זילברמן, לא מכיר את הישיבות שם, אני לא מטייל הרבה בעיר עתיקה. תזמין את כל הבחורים לסעודה אצלך. מה פתאום שהם יבואו? בשביל רבע עוף שלך? נדמה לך שאתה תצליח לסחוב אותם מבית המדרש בשביל רבע עוף? בסדר, אז תביא גם דרשן גדול. תביא, אני יודע מה, את הרב ברוך רוזנבלום, את, לא יודע, את הרב הראשי, את הרב חנוך גבהרד. תביא איזה דרשן אחד, שתהיה סיבה לבחורים להגיע. חוץ מזה, תספר את הנס שהיה לך. אתה יושב בשולחן הנשיאות, תספר. וזה נקרא לך אסבח זבח תודה, אנחנו אומרים בהלל, ובשם השם אקרא, ובשם השם אקרא, נדרי להשם השלם, איך? נגדנה לכל עמו, נגד כל העם. אתה מביא נדר של תודה, לך אסבח זבח תודה, אתה עושה את זה נגד כל העם. יופי. אם כן ראינו שקורבן תודה, התרומם בעוד שלב, השתדרג בעוד דרגה, אתה חייב להביא אנשים, אתה לא תצליח להשתלט על 150 קילו לחם תוך 4 שעות. קורבן שלמים, אתה אומר, אם אתה נביא כבש קטן, 8-9 קילו, נגמור אותו ביומיים לבד. בסדר, קורבן תודה, לא תצליח אפילו אם תרצה. אתה חייב להביא אנשים, זה שדרוג. ודרך אגב, עוד לפני שנמשיך הלאה לקורבן שלמים השלישי, אני רוצה לספר סיפור קטן אחד. היה פעם איזה מוסד מאוד מפורסם, מאוד גדול, מאוד ידוע, שכולם מכירים אותו, כולם אוהבים אותו, כולם יודעים אותו. מנהל המוסד הבין שאם הוא יציע לזה שמטרים את הכספים למוסד, אם הוא יציע אחוזים, תהיה לו יותר מוטיבציה לעבוד. כך הוא מקבל את המשכורת שלו, אז הוא עובד עד 4-5 אחרי צהריים. אבל אם נציע לו אחוזים, הוא יעבוד יותר. כיוון שזה מוסד גדול ומפורסם, ואנשים נותנים הרבה כסף, מספיק להציע אחוזים קטנים. לא צריך לתת לו 30%, מספיק לתת לו 2%. בן אדם, אפילו 0.5%, מה, בן אדם תורם מיליון דולר, 0.5% זה הרבה כסף. בקיצור, כולם יודעים, השנוררים המקצועיים יודעים, אני לא מכיר את המקצוע הזה, שעדיף לעבוד בשביל מוסד גדול תמורת 10%, מאשר עבור מוסד קטן עבור תמורת 30%. כי למוסד קטן נותנים 18 דולר, 30% מ-18 זה 6 דולר, ולמוסד גדול נותנים 1,000 דולר, ו10% מ-1,000 דולר זה 100 דולר. אז זה לא 6, אלא 100. בקיצור, אז המנהל של המוסד החליט להציע למטרים תמורת אחוזים, לא יודע, 2%, 5%, לא חשוב כרגע המספר. בקיצור, הוא הולך, הגיע לאחד עמודי התווך של המוסד, שתמיד נותן הרבה כסף, ותמיד נותן בעין יפה, והוא כבר הספיק לשמוע שהפעם היה שינוי בחוזה התשלומים, בחוזה המשכורת עם המטרים, שהוא לא מקבל משכורת, אלא מקבל אחוזים. כשהמטרים הגיע אליו, אומר לו העשיר, הנדיב, אומר לו, תשמע אדוני, אני מצטער, אני מפסיק לתת למוסד הזה כסף, כי אני אוהב שהכסף שלי ילך נטו. אני לא רוצה שאנשים בדרך יגרדו את הקרם מהעוגה, ילקקו. אני רוצה שהעוגה, כמו שאני נותן אותה, ככה היא תגיע בשלמותה למוסד. ולכן, אם אתה מקבל אחוזים, אני לא התחייבתי לפרנס אותך, אני מפסיק לתת כסף. המטרים הזה היה תלמיד חכם, ירא שמיים, נאמן, ישר, הוא קורא לנדיב, הוא קורא לו לסלון, פותח חומש, ומראה לו, שואל אותו, מה ההבדל בין עולה לשלמים? קורבן עולה לקורבן שלמים. אז הוא אומר לו, קורבן עולה הוא כולו להשם, וקורבן שלמים כולם אוכלים אותו, כולם מצטרפים. ממשיך הלאה המטרים ושואל, איזה דוגמה, איזה הבדל עוד אתה יודע בין עולה לשלמים? והוא התחיל לגרד פה, לגרד שם את הראש, בסופו של דבר פותח לו גמרא מסכת זבחים, והוא אומר לו שקורבן עולה מקבלים מהגויים. גוי שבא לבית המקדש ורוצה להקריב קורבן, אז קורבן עולה מקבלים ממנו. קורבן שלמים לא. שואל המטרים את העשיר, אולי אתה יודע למה קורבן שלמים לא מקבלים מגויים? הוא אומר, תשמע, לא נעים לי, אני אגיד לך את התשובה. גוי לא אוהב שיהיו שותפים בתרומה שלו. אני נותן עכשיו קורבן לבית המקדש, שאף אחד לא ייגע בכלום. לא רגל ולא זנב ולא לשון ולא חזה ולא שוק ולא כלום. שזה יהיה להשם. אז גוי מביא עולות. אבל יהודי בא לבית המקדש, שיהיה לה מזבח מה שהמזבח מגיע לו, שיהיה לה כהנים מה שלכהנים מגיע להם, הוא מתחלק עם כולם בכיף, בהנאה. אדוני העשיר, אדוני הנדיב לב, אל תתנהג כמו גוי. אל תגיד, אני רוצה נטו עולה להשם. יש אנשים מסביב, אף אחד לא גונב, אף אחד לא עושק. כולם נהנים. טוב, זה אם כן שלמים ותודה. ועכשיו, זה היה בשבוע שעבר בפרשת השבוע. ועכשיו מגיעים אל הפואנטה, יש עוד קורבן שלמים. אותו אנחנו נפגוש בשבוע הבא. לא בפרשת השבוע של החומש, בפרשת השבוע של החומש פגשנו אותו בפרשת בו, בחומש שמות, אלא במציאות, בערב פסח. תדעו לכם רבותיי, קורבן פסח הוא גם כן שלמים. זה סוג של שלמים, עם הכללים של שלמים, החוק של שלמים, הוא נקרא שלמים. אבל הוא כבר משודרג בכפל כפליים מקורבן תודה. השלמים הבסיסי, כמו שאמרנו, אוכלים ליומיים, סליחה. הקורבן תודה שהוא שלמים משודרג רק ליום אחד. השדרוג תמיד מצמצם, מצמצם, מצמצם. מגיע קורבן פסח, אתה לא שוחט אותו בבוקר כמו את קורבן התודה. אתה שוחט אותו בין הארבעים, לפנות ערב. ואתה גומר אותו עד חצות. יש לך בסך הכל שעתיים, שלוש, ארבע, לא יודע כמה תסתכלו על השעון, לגמור את הקורבן פסח, כולל חסה ומרור וקורך וכל ההגדה. איך תעשה את זה? איך תעשה את זה? אז כתוב בתורה, ואם ימעט הבית מהיות מיסה, אין מספיק אנשים לגמור כזה קורבן, אין בעיה. ולקח הוא ושכנו הקרוב אליו, במכסת נפשות, תחוסו זה תשחטו. תחוסו על עשה. בקיצור, מתארגנים. ביידיש קוראים לזה ממישצח. לא ממישצח נישט, ממישצח יו. כמובן, עם אלה שהתארגנו מראש, אלה המנויים. אי אפשר מי שנזח ככה בלילה לבוא. חבר'ה, הפסח אינו נאכל, אלא למנויו. אלה שמתארגנים מראש. על כל פנים, זה משהו מעניין בפסח, ואני עכשיו רוצה להגיע אל הפואנטה שבגללה התחלתי את כל ההקדמה המעניינת הזו. רבותיי, קורבן פסח, כמו שאמרנו, זה שלמים. זה קורבן יחיד, לא קורבן ציבור. מוספים, תמידים, זה קורבן ציבור. כולם יודעים שקורבנות ציבור קבעו עליהם זמן והם דוחים שבת, נכון? קורבן פסח הוא קורבן יחיד. ואם חל פסח ביום ראשון, למוצאי שבת עושים ליל סדר, אז מתי שוחטים את הקורבן, את קורבן הפסח? בשבס קוידש, לא אחרי השקיע, לא אחרי צאת הכוכבים, ביום. מנחם מתפללים מוקדם, 1, 2, 3, ואחר כך הולכים לשחוט את הקורבן פסח, עוד לפני שלישידס, לפני סעודה שלישית. למה קורבן יחיד דוחה שבת? ותדעו לכם רבותיי שזה בכלל לא פשוט. יש איזה פסוקים בגמרא, ודיון אם כן או לא, למה ומאיזה פסוק לומדים את זה שהוא דוחה שבת. ועד כדי כך שהייתה פעם עיר גדולה בארץ ישראל שקראו לה ביתירה, אולי זה ביתר, בני ביתירה. עיר גדולה שלא ידעו אם דוחה שבת או לא. למה לא ידעו? כי שמעו על זה ויכוח, חלק מהחכמים אמרו ככה וחלק ככה, ולא ידעו, תכלס, דוחה או לא דוחה. עד שהגיע הלל הזקן ואמר להם שהוא דוחה. זה בכלל לא פשוט. אז אם כן, יש לי באמת שאלה, רבותיי, למה קורבן פסח דוחה שבת? מה אתם אומרים? יש פסוקים, אבל לפני שאני אגיד לכם את הפסוקים, אני רוצה לספר לכם שאני לא מבין את אנשי ביתירה. למה הם לא ידעו אם קורבן פסח דוחה שבת או לא דוחה שבת? הרי אם נעשה חשבון, אז בני ישראל במצרים הקריבו קורבן פסח אחד, זה אנחנו יודעים. בשבת היה משחו, קחו לכם, זה שבת הגדול, וארבעה ימים אחר כך, ביום רביעי, היה להם פסח. אבל בשנה הבאה, בשנה הראשונה שבני ישראל היו במדבר, הם הקריבו קורבן פסח. מתי? תעשו חשבון. ביום של הראש חודש ניסן של אותה שנה, הוקם המשכן. והוא קיבל 10 אתרות, נכון? אחד מהם זה שזה היה ביום שבס קוידש. ראש חודש ניסן היה ביום שבת, ובאותו יום נפטרו שני בני אהרון הכהן. כשהגיע זמן קורבן פסח, באו שני אנשים אל משה רבנו ואמרו לו, אנחנו טמאים לנפש. הם טיפלו בנדב ואביהו שמתו שם בזמן הקמת המשכן. מדוע יגרה חלקנו? ואז משה רבנו אמר, אני אתן לכם, הוא שאל את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אמר כך, שיקחו פסח שני. תעשו חשבון. אם ראש חודש ניסן היה בשבת, אז ערב פסח היה בשבת. והקריבו קורבן פסח. והגיעו אנשים ואמרו, אנחנו טמאים, לא יכולים להקריב. אז למה אנשי ביתר לא ידעו אם קורבן פסח דוחה שבת או לא דוחה שבת? יש סיפור בהיסטוריה. בזמן משה רבנו בכבודו ובעצמו ואהרון הכהן, שמה הקריבו קורבן פסח בשבת. אז מה הבעיה שלך? למה אתה לא יודע? כמה וכמה תשובות ניתנו על שאלה זו, ורבותיי, אני רוצה להציע תשובה ברוח הדברים שלנו כאן היום. הקורבן פסח הראשון שבני ישראל צריכים היו להקריב במדבר, זה היה קורבן של פיקוח נפש. הם היו עלולים למות, למות, נפשי יצאה בדברו עמי. איך הם לא יקריבו קורבן פסח? נזכרו בקורבן פסח של שנה שעברה במצרים. פתאום, איזה מהפך עבר עליהם בשנה האחרונה, הם מסתכלים אחורנית. היו במצרים 210 שנים. איזה דם וצפרדע וכינים, איזה דם, דם שלהם היה. בקיצור, פתאום מהפך, יצאנו ממצרים, באנו, הלכנו, עשינו, ברחנו, מקימים משכן. עכשיו המשכן ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. רבותיי, אם לא היה להם איזה משהו להיאחז בו, משהו לעשות את זה, הלב עלול להתפלץ. יש גבול כמה גדולה בן אדם יכול להכיל בלי לתפוס עם זה משהו מעשי ולעשות עם זה משהו. כשיש מישהו שנגיד אבא שלו נפטר, או אמא שלו, או בן שלו, או משהו, אז פסיכולוגים, פסיכיאטרים, לא יודע מי באים אליו, קודם כל עם זריקה, ואחר כך מתחילים עם פרויקט. אומרים לו, אתה אהבת את אשתך? לפני שהוא מת, הוא הייתה בבית חולים בחוץ לארץ. אתה יכול לכתוב עליה איזשהו מאמר יפה, גדול. פרויקט, תחשוב ברצינות. מה, למה לכתוב עליה מאמר? לא, היא לא מרגישה כל כך טוב, היא תאהבה. בקיצור, להסיט אותו לאיזשהו מעשה. על כל פנים, בני ישראל במצרים, לא, סליחה, ביציאת מצרים, התפוצץ להם הלב כמעט. קורבן פסח. קורבן פסח, מחר בלילה, בעוד שבוע, מספרים, מחרתיים, בעוד שבוע אנחנו נקריב קורבן פסח, כמו בשנה שעברה, בואו, פתאום שוד ושבר, אוי ואבוי. פסח במוצאי שבת, הקורבן נקריב בשבת. מה זה? לא יכול להיות, 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 לא יכול להיות. אנחנו לא מסכימים, זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות, אנחנו לא מסכימים. רבותיי, אם כן, בואו נתקדם עוד שלב. אם אנחנו הבנו את הרעיון, בואו נתקדם עוד שלב. אנחנו כבר מתחילים להבין למה פסח דוחה שבת, נכון? אז רגע, אז למה פסח דוחה היום שבת? אז בסדר, הפסח הראשון, בסדר. וכאן אני, לפני שאני אספר לך למה היום הוא דוחה שבת, נחזור בחזרה שפסח הוא קורבן תודה, נכון? אבל אם קורבן תודה, כמו שאמרנו, השתדרג משלמים, אז פסח הוא קורבן תודה רבה רבה, לא סתם תודה, תודה רבה, תודה רבה רבה. עכשיו כאן המבחן הוא שלנו. אנחנו צריכים להגיע למצב כזה, לא עד כדי, הלוואי שכן, שאנחנו נמות אם לא נקריב קורבן פסח. אם נגיע למצב שנמות, מרוב, לא יודע, מרוב צער, התרגשות, התפלצות, שלא נקריב קורבן פסח, נזכה להקריב אותו, בשבת אפילו, למה לא? הקדוש ברוך הוא יוריד, איך אומר הפסוק שם? פתאום יבוא אל היכלו האדון. וחוץ מזה מותר גם להקריב על מקום המזבח כשאין בית מקדש. נכון, היום יש אויבים שם מסביב. אבל מה הקדוש ברוך הוא ברגע יכול לפתוח את שערי שמיים? רק שבאמת, באמת, באמת נרצה. ואיך כתוב במשנה? חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. ועוד ברמב״ם יש תוספת, כאילו יצא עכשיו, כלומר התלהבות. אז הקורבן הפסח הראשון של בני ישראל שהם הקריבו במדבר, אמרנו זה לא חוכמה, הם התלהבו, התלהבו, התלהבו. אנחנו לא כל כך מתלהבים, ועל זה יש לי שאלה. למה אנחנו באמת לא כל כך מתלהבים? למה באמת לא מתלהבים? הרי לכאורה אנחנו צריכים להתלהב יותר. למה? כי אבותינו, עד שהם הגיעו למצב הזה שהם יכולים להביא קורבן פסח, הם אכלו קש. היה להם בדם, ביזע, ביגיעה, הלוך יילך ובחון, עושה משך הזרה, כמה קשיים היו עליהם, על גבם השכוח נבנתה הגאולה הזאת. אנחנו קיבלנו את זה עם מגע של כסף, על מגע של זהב. אנחנו צריכים לשמוח כפליים. אתם יודעים מה? אספר לכם מה שאני זוכר. אני לא כל כך זקן, אבל את השנים הראשונות של מדינת ישראל אני עוד זוכר. אנשים, ניצולי שואה, זקנים, רקדו ברחובות, לא ביום העצמאות הראשון, אני לא זוכר את יום העצמאות הראשון, אבל את החמישי, שביעי בערך, אני כבר כן זוכר קצת. רקדו ברחובות והתנשקו ושמחו ושמחו ושמחו, ניצולי שואה בעיקר, כי בן גוריון הבטיח להם שלא תהיה עוד פעם שואה, הלוואי שהוא, ההבטחה הזו שבר את הנייר שהיא נכתבה עליו, הלוואי, 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 אבל זה רק עם הקדוש ברוך הוא, עם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. הקדוש ברוך הוא ישמור עלינו, ואז השומרים, כך אומרים, אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר, ואם השם כן ישמור, אז השומר, כלומר הצבא והחיילים וכל מסביב, לא שב שקד, יהיה להם באמת סייעתא דשמיא להצליח. זה לא נכון שאם השם ישמור עיר, אנחנו לא צריכים לשמור על עצמנו. אין ניסים. אבל אם השם לא ישמור, אז השומר יפספס. ואם השם כן ישמור, אז השומר יצליח במשימה שלו. על כל פנים, אז הייתה אופוריה גדולה שלא יהיה עוד פעם, ואנחנו חזרו, ואנשים בחו ורקדו והשתוללו. למה היום אנחנו לא שמחים? אנחנו צריכים היום לסמוך כפליים. הם מסכנים, אבא שלי איבד אישה וילדים בשואה, אמא שלי איבדה בעל וילדים בשואה, זיכרונם לברכה גם של ההורים וגם של הילדים שלהם. וכל כך הרבה אנשים עברו, כל כך הרבה קשים, עד שהם קיבלו כבר את המדינה ואת העצמאות הזאת. אנחנו נולדנו כאן. למה אנחנו לא רוקדים? וואי וואי וואי, יש תכונה שקוראים לה שעננות, הרגל, אדישות, כל מיני מילים שאתם רוצים תקראו לזה, התרגלנו. וההרגל הוא טוב או רע. הנביא כועס על בני ישראל, למה זה תהיה יראתם אותי מצוות אנשים מלומדה מתוך הרגל? באת לבית הכנסת, כי אבא שלך בא, אתה מדפדף בסידור, כי אבא שלך דפדף. למה זה תהיה יראתם אותי מצוות אנשים מלומדה? מי ביקש מכם זאת, רמוס חצריי? למה? למה לא להתרגש? ריבונו של עולם, למה לא להתרגש? כי לא היינו שם. אז מה? חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. תהיה שם, תיכנס לשם. היום בפסיכולוגיה קוראים לזה דמיון מודרך. שמעתם פעם כזו מילה יפה? דמיון מודרך. אז יש אנשי מקצוע שיודעים איך לדמיין הדרכה לאנשים שעברו טראומה, עברו קשיים, להחזיר אותם בחזרה רטרואקטיבית לאיפה שהם היו, ומשם לצאת כמו גיבור. אבל מי אמר שאני צריך פסיכולוג ופסיכיאטר וכדורי הרגעה וכדורי, לא יודע, פסיכיאטרים למה? תעשה את זה לעצמך לבד. היה רב אחד בבני ברק, הרב יחזקאל לוינשטיין, זיכרונו לברכה, משגיח בישיבת פונוביץ'. פעם אחת, ערב פסח, אולי יומיים לפני פסח, הישיבה ריקה, בחורים נוסעים הביתה לחג. אז באחד מחדרי השיעורים בקומת קרקע, יש שם ספסלים בשולחנות, שיעורים היה שם, מסרו שיעורים. אחד התלמידים עבר שם, והוא שמע איזה רעש, מעניין, מה זה, המקום צריך להיות ריק. הציץ מהחלון, והוא לא האמין מה שהוא רואה, הוא לא האמין למראה עיניו. רבי חזקאל לוינשטיין, ממרום, אני יודע מה, 70, 80, 90, 300 שנותיו, אני לא יודע בין כמה הוא היה אז. אני יודע, היה זקן. סתם אני אומר, היה בן זקן, ממרום גילו. שם ערימה של כיסאות, אחד על השני, בשורה, בצד אחד. עוד ערימה של כיסאות, בצד השני. וככה הוא אומר לעצמו, חשב שאף אחד לא רואה, הוא אומר לעצמו, חצקלה, דוהרסט, חצקלה, אתה שומע? ככה הוא מראה את הכיסאות, הוא עומד כאן, והוא רואה שתי שורות של כיסאות, ממולו ישר, והוא ככה מדבר לעצמו ביידיש, חצקלה דוהרסט, דויז וסר, כאן יש מים, ביז איך, ביז אוי, עד למעלה, 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 ואחר כך עם היד השני אומר, כאן יש מים, עד למעלה, 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 והיהודים עברו באמצע, והוא ככה מתחיל לעבור בין שתי השורות של הכיסאות, עובר, 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 ואומר עוד פעם, חסקלה, זה הכל מים, מים, משני הצדדים, מים, מים. הוא ככה אומר ומתפעל, ומתפעל, יש כאן מים, משני הצדדים, מים. זה נקרא דמיון מודרך. בוא תמחיש לעצמך את זה, תנסה. אני לא הייתי ביציאת מצרים, לא הייתי בקריאת ים סוף, נו אז מה? תנסה, נכון, אתה קראת הכיסאות. אבל עם הדמיון אתה לא יכול לעשות עוד פסיעה קדימה? זה נראה קצת משונה. ומי שרוצה באמת, באמת, כאילו הוא יצא ממצרים, הוא מחפש פטנטים, יש לך פטנט אחר יותר טוב, תתקרע את המים, תכנס להם, לא יודע. בכל אופן, לענייננו, אנחנו צריכים להגיע למצב, הלוואי שנגיע למצב כזה, שבאמת, באמת, באמת, לא אנחנו רוצים קורבן פסח, אנחנו לא יכולים בלי זה. כזה סוג קורבן פסח דוחה שבת. רק מה, כמו שאמרתי, יש לנו הרגל. התרגלנו. התרגלנו שטוב, אנחנו חיים כאן ונולדנו, לא היינו בשואה, לא גאלו אותנו, לא הוציאו אותנו, לא היינו באושוויץ, איזה יופי טוב. ההרגל, רבותיי, אני רוצה טיפ-טיפה לעצור לשנייה אחת ולשאול, האם ההרגל, זה שהנביא כועס עלינו, למה זה תהיה יראתם אותי מצוות אנשים מלומדה? למה אתם עושים את הכל ככה מתוך שבלון? למה, 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 למה? ההרגל הוא טוב או רע? רבותיי, ההרגל זו תכונה נהדרת שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. אם יהיה לנו שכל, ננצל אותה לטובה. אם לא היה לנו הרגל להתרגל, היינו צריכים לבזבז המון אנרגיה והמון מחשבה על כל דבר ודבר בחיים. כשקילפנו פעם ראשונה קלמנטינה בגיל שנתיים או שנתיים וחצי, עוד לא ידענו בדיוק איפה לשים את כל האצבעות כדי שגם להחזיק את הקלמנטינה וגם להחזיק את הקליפה וגם מאצבע לאצבע להעביר את החלקי קליפה שכבר התקלפו. מאיפה אני יודע שזה כל כך מורכב? כשניסו ללמד רובוט עם אצבעות לקלף קלמנטינה, מסתבר שצריך המון טכנאים לשבת המון שעות וללמד אותו המון 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 הוראות והמון הרגשים, כמה ללחוץ עם האצבע בתחתית שלא יהיה קווץ', כמה פה, כמה שם, כמה... צריך בשביל זה מחשב גדול כמו אוטובוס. בשביל מה? בשביל מה שאנחנו עושים תוך כדי שמדברים עם מישהו אחר, בלי לחשוב בכלל. איך זה? ורבותיי, ללכת זה פחות חשוב? יש לנו 5 אצבעות ברגליים, בשביל מה צריך 5? סתם? כל אצבע מדווחת למוח כיוון אחר של שיווי משקל. איפה נמצא? כשאנחנו הולכים על אספלט זה פחות, אבל כשהולכים על חול או על חצץ או על אבנים, אז כל פסיעה יש לה זווית אחרת ופוזה אחרת. והמוח צריך לקבל אינפורמציה מה המצב. האצבעות שולחות את זה. ומה אתה בינתיים עושה? חושב בלימוד, מדבר עם חבר, מסתכל על הנוף. הרגליים שולחות את ההוראות למוח, והמוח מאבד ושולח בחזרה הוראות של שיווי משקל. אנחנו לא עושים כלום. זה הרגל. התרגלנו. כשהיינו קטנים למדנו לעשות שיווי משקל, וזה כבר נעשה עכשיו אוטומט. זה נכנס לטייס האוטומטי, למערכת האוטומטית, ואנחנו פנויים לעשות דברים אחרים. זה לא רק הרגל בללכת ולעשות גם הרגלים במחשבה. אתם יודעים מה? יש הלכה נורא מעניינת. מאוד מעניינת. אם יש ספר תורה שיש בו וו כמו יוד, או נון סופית כמו וו. זה כשר או לא כשר? אז אנחנו לא יכולים להחליט. למה? כי אנחנו מצלמים את המילה, ויש לנו במוח מתקן טעויות. אתם יודעים, שאלו פעם אחת, כתבו באיזשהו מקום, במקום לכתוב קוקה קולה, כתבו קוקה, קוקה לוקה. אבל זה היה כתוב בדיוק אותו דבר, עם אותה צורה, עם אותו ציור, עם אותו בקבוק, עם אותו שפריס של קולה בתוך הקרח, לא יודע, עם כל הציור. זה היה כתוב קוקה לוקה, אמרו לי לאנשים, מה כתוב כאן? קוקה קולה. מה כתוב כאן? קוקה קולה. הלכו לילד קטן, שעוד בקושי רק למד לקרוא, מה כתוב כאן? התחיל, קוקה לוקה. למה הוא לא טעה? כי הוא לא צילם. הוא לא צילם את התמונה. הוא קרא כל אות בנפרד. אין לו מתקן טעויות, אין לו, הוא לא מסתכל מה מסביב. אז לכן דווקא ילד הוא זה שיכול להכריע עם הוו, עם מספיק ארוכה כדי שתאר כמו וו. בשבילך זה מספיק ארוך, כי אתה מבין את המילה, אתה כותב יוון, בטח, יוד ואבנו, אתה לא כותב ינב וויין, אתה יודע. אוקיי, בכל אופן, המתקן טעויות הזה זה לא דבר גרוע, זה דבר מצוין, כי אנחנו לא צריכים לחשוב על כל דבר. כשהייתי קטן, נגיד, אני לא זוכר, עמד משהו על עדן החלון, ופתאום קיבל מכה וזה נפל. יצא החוצה, פתאום זה נעלם. אז מה אני עושה? אני מוציא את הראש החוצה מהחלון, ומסתובב, מסתכל סביב, אולי זה נפל למעלה? לא. אולי צד שמאל? לא. אולי צד ימין? לא. למטה? הנה זה למטה. עוד פעם נפל למטה. אחרי 5 פעמים שזה נופל למטה, פעם הבאה כשזה נופל, אני רץ והולך מסביב ומביא את זה מלמטה. אני לא מחפש. אני גם לא חושב. אני יודע, זה למטה. למה אתה יודע? במוח יש לנו את כל ההרגלים, את כל הקוביות האלה. אז עכשיו זה די עבוד לנו, אם ככה, מה אתה רוצה שאני אתרגש בבית הכנסת? הקוביות עובדות לבד. נכון, אבל רבותיי, אפשר להוציא מהמגירה עוד קוביה אחת. קוביה חזקה, חזקה, חזקה. ובשביל הקוביה הזו אני רוצה קצת להאריך, תקשיבו. זה לא קוביה של לא להתרגל, אלא להתרגש כל פעם מחדש, אלא זה קובייה של להתרגל, לא להתרגל. לחזור על מה שאמרתי, אני אחזור את זה יותר בקול, אני אצעק. אנחנו התרגלנו, באים לבית הכנסת, זה אוטומט, לוקחים את הסידור כבר יודעים, שולפים אותו מצד ימין, מדפדפים, מתפים מהספר, מתחילים להסתכל מסביב, ואם יש עלונים על פרשת השבוע, אז בכלל כבר לא משעמם בפרשת, בתפילה. ארוך השם ירחם עלינו. אז מה אני אעשה? התרגלתי, רב, מה אתה רוצה? אני הולך לבית הכנסת מגיל שנתיים. מגיל שנתיים וחצי סיפרו לי שהוציאו אותי החוצה באמצע התפילה, כי החיתול היה לא מתאים להתפלל בבית הכנסת איתי שם. בקיצור, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה שאני אעשה? אז אני שואל אותך, מה הצדיקים עושים? צדיקים, צדיקים, אני יודע מה, לא יודע מי, אני יודע מי, רב דון סגל. צדיקים, אני יודע מה, רב לוי יצחק מברדיצ'ב. איך הוא היה מתפלל? משתולל, בעוצמתיות. יש הרבה סיפורים כאלה. היו אדמו"רים שגמרו את התפילה, אז הטלית שלהם טפטפה זהה. מרוב אש, אש של התרגשות. איך זה? למה הם לא התרגלו? רבותיי, לא נכון, הם כן התרגלו. מה הם התרגלו? הם התרגלו לא להתרגל, הם התרגלו להתלהב. הם התרגלו להיכנס לבית הכנסת עם... וואו. ואני, ברוב חסדך, אבוא ביתך, אשתחווה אל היכל קודשך ביראתך. וואו, ריבונו של עולם, אני בעצמי הקטן, נכנס לבית הגדול שלך. למחרת, אני לא צריך לאלץ את זה עוד פעם, אולי בשבועיים הראשונים קצת. אחר כך יש טייס אוטומטי. הטייס אוטומטי מכניס הרגשים, התרגשויות. או, עכשיו אני מתחיל להתקרב לקורבן פסח. תקשיבו טוב. אנחנו יודעים שבהפטרה של השבת, השבת הגדול, אומרים, וערבה להשם מנחת יהודה וירושלים. למה בדיוק אומרים וערבה להשם מנחת יהודה וירושלים בשבת הגדול? אז יש לזה כמה הצעות. ההצעה הפשוטה שכולם מבינים אותה, כי שם יש בהמשך, הביאו את כל המעשר אל בית האוצר, והיא טרף בביתי, ושם כתוב, והריקותי לכם ברכה עד בלידי. רבותיי, אם אתם הייתם יודעים מה זה עד בלידי, הייתם מבינים שאין להתרגל. יש דברים שלא מתרגלים אליהם. לכסף לא מתרגלים, להתרגשות לא מתרגלים. בן אדם עשיר הוא לא רגיל לזה, הוא רוצה עוד ועוד 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 ועוד. אם תחפשנה ככסף את התורה. ותבקשנה כמה תמונים את עירת שמיים. אז תבין עירת השם. לא להתרגל, להתרגש. אז זו סיבה אחת שקוראים וערבה להשם מנחת יהודה וירושלים בשבת הגדול. אבל, וכאן מגיע אבל הגדול, יש עוד פירוש. אתם תסתכלו בסימן תף למד. שולחן ערוך סימן תף למד. יש כל מיני נושא כלים. יש בערי תב, חשק שלוימה, יש כמה מקור חיים, כמה אומרים הלבוש, אומרים תקשיבו טוב. מה אנחנו אומרים? וערבה להשם מנחת יהודה וירושלים כמעולם וכשנים קדמוניות. מה זה שנים קדמוניות האלה? מדובר על השנה הראשונה שבה בני ישראל יצאו ממצרים. בשנה הראשונה שבני ישראל יצאו ממצרים, דיברנו על זה כבר בהתחלת השיעור, שבת, קורבן פסח הוקרב בשבת. פסח, ליל סדר היה במוצאי שבת, נכון? אז אנחנו שאלנו, למה קורבן פסח דוחה שבת? למה קורבן פסח דוחה שבת? פיקוח נפש. אנשים כל כך התלהבו על הקורבן פסח הזה. לא יכלו אחרי בלי זה. ההתלהבות, ההתלהבות. ככה כתוב בחוכמת שלמה. בגלל ההתלהבות הזאת. אנחנו היום, כשאנחנו רוצים קורבן פסח, אנחנו אומרים, וערבה להשם, ריבונו של עולם, שיערב עליך, הקורבן פסח שלנו, מנחת יהודה וירושלים, כי מעולם, כמו שנים קדמוניות, שאותי עוד באותה התלהבות כמו שהייתה אז. נכון שאת זה אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, וערבה להשם, מנחת יהודה וירושלים, אבל רבותיי, את זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו. אז הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו את ההתרגשות. ואנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שההתרגשות הזאת היא תערב עליו, שהוא יקבל את זה בידיים פתוחות, שלא נהיה שום דבר בשבלון. איך כתוב בפסוק? אל תהיו כסוס כפרד אין הבן. מה זה סוס ופרד? סוס ופרד לא מבינים? כלום? את מה שהם צריכים, רבותיי, לא נעים לי להגיד לכם בכל, את מה שהם צריכים ומה שהם יודעים, הם יודעים יותר טוב מאיתנו וגם זוכרים יותר טוב מאיתנו. מה סוס לא יודע? אני לא יודע מה הוא לא יודע, אני אגיד לכם מה הוא כן יודע, ואני אספר לכם סיפור. היה רב גדול, הרב אליהו לופיאן, משגיח בישיבת כפר חסידים, זקן, ישיש, מופלג, נפטר לפני זה 20-30 שנה, אולי יותר. הוא מספר, כשאני הייתי ילד, נסענו פעם לחתונה של דוד, כל המשפחה, איזה התרגשות, נוסעים, מאוחר בלילה, החתונה נגמרה, אבא שלי, זיכרונו לברכה, שכר, עגלון עם עגלה, המיס את כל המשפחה על העגלה, נשים וילדים וטף, ויוצאים לדרך, חוזרים בחזרה, מעיר לעיר, אני יודע מה נגיד, מנתניה לבני ברק. באמצע הדרך, אבא שלי שם לב שהעגלון מנמנם. זה מסוכן. סוסים יכולים לסטות מהדרך לפה לתעלה, אני יודע מה יכול לקרוא כשהנהג ישן. היום אנחנו יודעים מה יכול לקרוא כשהנהג ישן, אבל פעם הסוסים לא רצו על 90 קילומטר לשעה, הם רצו רק על 15 קילומטר לשעה, אז אולי הטרסק של התנגשות חזיתית לא כל כך, כל כך, אבל בכל אופן זה מסוכן. אז אבא שלי העיר את העגלון, אבא שלי, עגלון, 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 אנחנו בדרך. אז העגלון ככה חצי מנומנם, אומר לאבא שלי, זה בסדר, ככה מספר רבי ללופיאן, העגלון חצי מנומנם, אומר לאבא שלי, זה בסדר, זה בסדר, זה בסדר. הסוסים מכירים את הדרך. הם מכירים את הדרך. בחזור אני תמיד יכול לנמנם, הם הולכים נכון. זהו, זה שמעתי בתור ילד בן 7. כשכבר הייתי אולי בן 14, בן 15, הגעתי לישיבה, התחלתי ללמוד תורה, גיליתי שכשאני עומד 18, אז ככה פתאום באיזשהו שלב אני משתחווה. בעוד איזשהו שלב אני חושב, חושב, המחשבות שלי רצות לכל העולם, בעוד איזשהו שלב אני סוגר את האגרוף של יד ימין, ומכה על החזה בצד שמאל. וממשיך הלאה לחשוב על כל מיני דברים. עוד מגיע שלב שאני משתחווה, ועוד מגיע שלב שאני עושה שלום אחורנית, שלוש פציעות. וכשאני גמרתי את התפילה, אני לא מבין. עשיתי את הכל נכון. דפקתי על הלב בזמן, השתחוויתי בזמן, והלב שלי לא היה שם בכלל. מה סלח לנו, מה מודים אנחנו לך, מי חשב על זה בכלל? ואז נזכרתי מה שהעגלון אמר, הסוסים מכירים את הדרך. אומר רבי ללופיאן, לכל אחד יש סוס קטן בלב, והוא מכיר את הדרך, וצריך מדי פעם לפתוח לסוס הזה את הראש, ולטפטף לו קצת שכל. תפסיק להיות סוס! תתחיל לא רק להכיר את הדרך, אלא גם להיות בן אדם. ככה, ככה, היא מטפטפת לדחוף לתוך המוח של הסוס שיש לנו בתוך הלב, לדחוף לו קצת שכל, קצת רגש, קצת אהבה, קצת הזדהות עם המילים. וערבה להשם, מנחת יהודה וירושלים, כי מעולם וכשנים קדמוניות, שיהיה לנו שכל. שמה היה לנו שכל? תכלס רבותיי, מה אנחנו צריכים לעשות? חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. היהודים שיצאו ממצרים, אף אחד לא הלך שם כסוס כפרד אין אבין. זה היה הם בעצמם. הם בעצמם, וואו, כל דבר מתלהב. אנחנו כבר לא שם. אז זה אומר שאנחנו עכשיו, התודה רבה שלנו תהיה יותר קטנה? כי אנחנו לא שם. אומר שההתלהבות שלנו תהיה יותר קטנה? להפך, תהיה יותר גדולה. אנחנו קיבלנו את החירות הזו, את הקורבן פסח הזה, אנחנו קיבלנו על מגש של זהב, בלי מאמץ, בלי כאבים, בלי טראומה. אני מנסה לחשוב על ההורים שלי, זיכרונם לברכה. עברו את אושוויץ, עברו את כל הקשיים, בודדים שרדו. לאבא שלי איבד את כל המשפחה שלו, הייתה לו משפחה ענפה, אחים, אחיות, הייתה לו אישה וילדים, כלום, 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 בא לבד עם הפיג'מה שלו לארץ. אמא שלי אותו דבר, היה לה בעל, היו לה ילדים, היו לה אחים, היו לה אחיות, היו לה גיסים, משפחה ענפה. כלום, 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 היא באה עם חלוק, זוג, ממש זוג, בודד, כלום, 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 אין להם, פה התחתנו בארץ. כמה הם שמחו בחג פסח, ביום העצמאות, לא יודע, בכל החגים שהיום אנחנו, לא אכפת לי יום העצמאות, סתם, אני זוכר, אני אומר יום העצמאות, כי זה תמיד, לא שזה החג שלנו, אלא תמיד אני זוכר איך שאנשים, גרתי בכפרתה, איך שאנשים ביום העצמאות לבשו חג. אבל רבותיי, יום העצמאות של עם ישראל זה חג הפסח. אז נכון שאלה שיצאו ממצרים התלהבו, התרגשו, בחו. אנחנו נולדנו פה. זה אומר שלא נתרגש? רבותיי, זה אומר שנתרגש בכפליים. אז אם מקודם אמרתי שיש קורבן שלמים, יש קורבן תודה, ופסח זה קורבן תודה רבה, זה היה לאלה שיצאו ממצרים. לנו פסח אמור להיות קורבן תודה רבה 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 אלף פעמים. אלא מה? צריך להתרגל. אז כמו אמרנו, להוציא מהמגירה את הקופסה הזו שנקראת להתרגל, ולהתרגל להתרגש. עכשיו יש לנו את ההזדמנות להתרגש משבת. אחר כך תהיה לנו הזדמנות להתרגש מערב פסח ומחג הפסח, מהמצות, מהכל. רק לא נהיה כסוס כפרד אין אבין. נחשוב, נכניס לראש, לשכל, ואז יהיה וערבה להשם, מנחת יהודה וירושלים, כי מעולם ושנים קדמוניות, שיהיה לנו פסח כשר ושמח, ושבת שלום, בריאות והצלחה, ושבת שלום ומבורכת. שבת שלום.
האזנתם לדרשת שבת הגדול מפי הרב חנוך גברט.